רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זוהי קריאה מיוחדת בשבילכם.
רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018, ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. יום חמישי, 6 בספטמבר, בין השעות 10:02, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום צבי סטפאק, המייסד והבעלים המשותף של בית ההשקעות מיטב דש.
שלום לך.
קודם כל, אחת ולתמיד, זה סטפאק או סטפאק?
סטפאק.
סטפאק, אוקיי.
היי דגושה.
מפה אנחנו כבר נדע קדימה. תגיד, מה זה אומר בית השקעות? קודם כל, בוא נבאר את המונח הזה שקוראים לו בית השקעות, שאולי, אתה יודע, מאלה שמתעסקים כל היום בשוק ההון זה מאוד ברור, אבל...
בית השקעות זה פירמה עסקית שלמעשה... מנהלת השקעות ללקוחות במגוון של דרכים ופלטפורמות. למשל, אתה יכול לבוא לבית השקעות ולבקש שינהלו לך את תיק ההשקעות שלך, או אתה יכול לקנות קרן נאמנות שמנוהלת על ידי בית השקעות, או קופת גמל, או קרן השתלמות, או קרן פנסיה, מכשירים שונים שקיימים בשוק ההון. זה מה שבית השקעות רגיל מציע ללקוחות שלו.
ואתם בעצם היום הגעתם למצב שאתם פועלים למעשה בכל הפלטפורמות.
אנחנו היום פועלים במגוון מאוד מאוד רחב של כל הפלטפורמות. יש בתי השקעות שעוסקים אך ורק בניהול תיקי השקעות, או גם קרנות נאמנות, אבל לא עוסקים בחיסכון לטווח ארוך כמו קופות גמל וכדומה. כל בית השקעות בוחר לעצמו במה הוא מעדיף
אוקיי.
לעסוק.
אז בוא נלך איתך אחורה. בשנת 1977... אתה עוד היית מורה להיסטוריה, נכון?
נכון, גם אחרי זה. כי גם כשהתחלתי את העסק, אי אפשר היה להתקיים העסק בשנים הראשונות, אי אפשר היה למשוך מזכורת. וגם אחרי שהתחלתי למשוך מזכורת, זו הייתה מזכורת מאוד נמוכה שלא הספיקה לפרנסה של זוג עם שלושה ילדים. אז המשכתי ללמד במקביל להתחלה שלי, להתחלת הקריירה בשוק ההון.
אז איך מורה להיסטוריה... אני מניח שבכל אופן, שדע, שאתה מקבל את ההחלטה בגיל צעיר להיות מורה להיסטוריה, איך בכל אופן מורה להיסטוריה הופך למשקיע ובעל חברה שעוסקת בהשקעות בשוק ההון?
כן, תמיד התרוצצו אצלי שתי המגמות האלה של מצד אחד נקרא לזה מגמה ריאלית, במושגים של לימודי תיכון, מצד שני מגמה אומנית. אני אהבתי מאוד את ההיסטוריה בתיכון, אבל התחום שהצטיינתי בו היה דווקא מתמטיקה ולא היסטוריה. במתמטיקה הוצאתי בבגרות לצורך העניין 9 ובהיסטוריה 6. אבל זה תחום שמאוד עניין אותי. היה לי גם מורה שעניין אותי בתחום הזה בתיכון. והחלטתי שבתור תואר ראשון אני מעדיף, אמא שלי הייתה מאוד שמחה שאני אהיה רואה חשבון, אבל החלטתי שאני לומד היסטוריה. ולמדתי תואר ראשון בהיסטוריה והפכתי למורה, וכל מי שפגש אותי בשנים ההם, נניח שגמרתי את המחזור בתיכון, לא הבין בכלל איך התגלגלתי להיסטוריה, כי תמיד זוהיתי כאיש עם חשיבה מתמטית ריאלית, אבל זה מה שעניין אותי, פשוט עניין אותי. וגם אני חושב שיש לי יכולת טובה להעביר מסרים בצורה ורבלית לתלמידים. מעשה מה שעשיתי, הכנתי תלמידים, אלפי תלמידים לבגרויות, מבחני בגרות. והצלחה רבה, והיה לי המון סיפוק מהעבודה הזו.
אוקיי.
קיבלתי פידבקים מאוד טובים וכדומה, ונהניתי מאוד מזה.
אז מתי מגיע השלב שבו אתה אומר לעצמך, אני נהנה נורא, ואני אפילו עושה את זה טוב, את העבודה שלי כמורה להיסטוריה, אבל אני רוצה לעשות שינוי.
ראשית, המקצוע הזה של מורה בכלל, זה מקצוע שוחק. אין מה לעשות, זה מקצוע שוחק, ורואים את זה גם במערכת החינוך כולה. היום מורים שחוקים שמגיעים לגיל 50, וכבר לא מסוגלים לתרום שום דבר לתלמידים שלהם, בטח בפער הדורות שקיים היום, שהוא מאוד גדול. אבל כמו שאמרתי, החלק השני, הלא היסטוריה נקרא לו, עניין אותי גם בתיכון. כבר התחלתי להתעניין בשוק ההון כבר בגיל תיכון, מקריאה מועטה בעיתונים, כי לא היה אז כמעט שום מידע, מקורות שיכולת ללמוד מהם, ואז זה תחום שעניין אותי. עכשיו, בתקופת הלימודים לתואר BA, עבדתי בסוכנות ביטוח, זו הייתה בעצם העבודה הראשונה שלי. סוכנות ביטוח שהייתה כמעט חברת ביטוח, וישבה באחוזת בית לא רחוק מהבורסה שהייתה אז בפסאז' באלנבי בכלל, ומדי פעם הייתי קופץ בסוף יום העבודה, לפני הלימודים, אחרי הלימודים, לראות איך הדברים מתנהלים, איך בכלל מתקיים מסחר, להבין מי נגד מי, כמו שאומרים, ו... ככה נשבתי קצת יותר לתוך העניין. בדרך כמובן התחתנתי, התחילו ילדים, אבנר, הבן שלי שהוא בעסק היום, והרגשתי קצת שחיקה בקטע של ההיסטוריה. כמובן שגם לא קל להתפרנס מלהיות מורה, למרות שאני עבדתי אך ורק, כמעט אך ורק במסגרות אקסטרניות, שהתגמול היה לפי הביצועים שלך כמורה ולא משהו הסתדרותי ממשלתי, והחלטתי שאני מרקים עסק, והתחלתי את זה בחדר עבודה מהבית שנתיים, ב-77 עד 79, ואז עברתי
עסק שהוא עסק של להקים בית השקעות,
ניהול תיקי השקעות, רק זה. אנשים באו אליי מפה לאוזן בהתחלה.
איך הגיעו אליך באמת? איך משיגים לקוחות בשלב כזה?
תראה, שוק ההון הזה היה מאוד מאוד בחיתוליו, גם מבחינת הרגולציה, מה מותר, מה אסור, לא היה צריך רישיון בכלל אפילו לעסוק בזה, היום כמובן אין דבר כזה. ואת הידע היה לי, פחות או יותר, כי עשיתי את זה רק אחרי שהשלמתי תואר שני במנהל עסקים. אבל הבורות הזו הייתה מאוד גדולה, לא שהיום אין לנו בעיה בתחום הזה של חינוך פיננסי, אבל אז בכלל הבורות הייתה מדהימה. אני זוכר בלימודי מנהל עסקים אצל פרופסור עמי ברנע, לפחות חצי מהסטודנטים לא ידעו את ההבדל בין אג"ח למניה ובין ריבית לדיבידנד. אז כל זה היה לי עכשיו. הלקוחות הגיעו דרך זה שאתה התחלת לנהל תיקי השקעות, הצלחת, פה ושם גם הבנקים שהתחלנו לעבוד איתם יפנו אליי, ולאט לאט זה, העסק גדל, אבל זה היה רק אנשים פרטיים, היום הרבה מאוד עסקים, חברות, תאגידים, נעזרים, אז זה לא היה.
כן, ואז אתה גם מכיר, אתה בעצם מקים את העסק עם שותפך דאז שלמה סימנובסקי, נכון?
נכון.
מההתחלה?
מההתחלה, זאת אומרת, אני ניהלתי שנתיים בערך בעצמי מחדר עבודה בבית שלי, כמו שאמרתי. שלמה היה לו משרד לייעוץ כלכלי וגם ניהול תיקי השקעות בתל אביב. אני בינתיים עברתי מחדר עבודה בבית למשרד בן חדר ברחוב ביאליק במרכז רמת גן. הקשר בינינו נוצר על זה פשוט שכל אחד מאיתנו פרסם מודעות קטנות מאוד אז, אינץ' על טור על אינץ', ושלום ראה את המודעה שלי ויצר קשר, ומשם התחלנו לדבר, והעסק התגלגל למיזוג של שתי הפעילויות הפצפוניות שהיו לנו אז, למה שנקרא מיטב. כן. שם שאשתי במקרה נתנה.
אוקיי, תשמע, אתה מתאר פה שוק הון באמת בחיתוליו באותה תקופה, שוק מאוד ריכוזי. אתה חושב או חשבת באותן שנים שכל השוק הזה הוא בעצם, חוץ מזה שהוא שוק קטן, הוא שוק שהוא נגוע בהרבה בעיות של ניגודי עניינים, של ריכוזיות, של חוסר חומות ציניות, הרגשת את זה באותה תקופה, באותן שנים?
כן, לא היה לי מה לחשוב, כמו שאתה אומר, הרגשתי את זה חזק, כי מעבר לבעיה של חוסר מוחלט ברגולציה כמעט, ובורות של אנשים, ולפעמים ציפיות לא ריאליות של לקוחות, ולחץ לקנות מניות בנקים בשנים שקדמו למשבר, כי המניות האלה המציאו מניות שיודעות רק לעלות כביכול וכולי. מעבר לכל זה, הבנקים שלטו אז ללא מצרים בשוק ההון, אתה לא היה לך שום סיכוי בתחרות מולם. הם ניהלו תיקי השקעות, הם ניהלו קרנות נאמנות, הם ניהלו קופות גמל. לא היו אז אף גוף שניהל בכלל קופות גמל, אף גוף פרטי. הם היו מאוד מאוד חונקים, וזה כמובן היה רקע אחר כך יחד עם עוד דברים לרפורמת בחר. אבל בכל זאת צמחנו לאט לאט. כמו שאמרתי, אי אפשר היה להתקיים בשנים מהם בכלל מהעניין הזה.
כן.
המשכתי לעבוד כמורה עד בערך שנת 1983, בערך חמש שנים, ארבע שנים, חמש שנים אחרי שהתחלתי, והמשכתי ללמד הלאה בתיכון צהל, גם כן, הכנה לבגרות בהיסטוריה עד 1992 כמעט. את המשכורות הראשונות המהותיות, נקרא לזה ככה מהעסק, לקחתי אולי אחרי 15 שנה.
מה אתה אומר?
כן, זה לקח המון זמן.
וכל הזמן הזה אתה צריך להשלים הכנסה כמורה להיסטוריה.
כן, כן. הזמן, זה, כן. זה היה הבסיס, וזה היה, השכר פה היה השלמה בביזנס. בשנים הראשונות לא לקחתי לך מסכות, אחר כך לקחתי מסכות, אבל קטנה וכולי, לאט לאט הדברים השתפרו, ונגיד ככה, השיפור היותר מהותי היה בכלל בתחילת שנות ה-2000, לפני 15 שנה.
כן, באיזה שלב מגיע הנקודה הזאת שאתה מרגיש, שאתה מסמן אותה בעסק שלך, שאתה יודע שפה עברת שלב, מגיעה איזושהי קפיצת מדרגה, תגדיר את זה איך שאתה רוצה. באיזה שלב? בשלב שאימפקתם את החברה בבורסה או עוד לפני?
לא, לא. ראשית לא אימפקנו את החברה בבורסה. אנחנו התמזגנו לתוך דש לפני 5 שנים, ואז נפחנו לחברה בורסאית.
כן.
מיטב כמיטב לא הונפקה בבורסה, אלא זה היה תוצאה של מיזוג.
כן.
עכשיו, תראה, ההתפתחות הייתה הדרגתית, אתה מקבל ביטחון ככל שהעסק שלך מתפתח. אבל אם אתה מחפש את נקודת השינוי,
המפנה,
היא הייתה באמת לפני, בסך הכל אנחנו קיימים, בשנה הבאה אנחנו חוגים 40 שנה, היא הגיעה אחרי 25 שנה, לפני 15 שנים, בתחילת שנות ה-2000. אז, עוד לפני רפורמת בחר, שהייתה ב-2004-2005, הייתה לנו הצלחה גדולה, לא שמקודם לא היו לנו הצלחות, אבל השוק היה יותר בשל לקלוט את, נקרא לזה את ההצלחה, ויכולנו לתרגם את זה יותר לשפת ההכנסות. זה קרה בעקבות ביצועים, אפשר לומר כמעט יוצא דופן לטובה, שהיו לנו גם בשנת 2002, שהייתה שנה מאוד קשה למשק, ואנחנו הרחנו נכון שהעסק הולך לפיחות חד, וזה נתן לנו הרבה נקודות, וגם ב-2003-2004, כשהמשק יצא מהמיתון של האינטיפאדה, וכל הדברים האלה, נתניהו, שרון, הקים ממשלה עם שר האוצר נתניהו, הרחנו נכון את הכיוונים, ובעצם הצמיחה הגדולה שלנו הייתה אז, וזה גם אפשר להסתכל על זה דרך מספר העובדים. מספר העובדים נניח בסוף, ב-1999, בסוף המאה הקודמת, מספר העובדים במיטב היה משהו באזור ה-15 עובדים. ב-2005 הוא כבר הגיע ל-85-90 עובדים, וב-2008 הוא הגיע כבר למשהו כמו 180 עובדים.
כן. אתה בעצם מתאר פה מצב שבו הביצועים שלכם בשוק ההון הם שהביאו בעצם את הפריצה, את ההכרה של הציבור.
הביצועים בשוק ההון, זה לא רק הביצועים בשוק ההון, אני חושב שההצלחה בשוק ההון אפשר להשיג בשילוב של כמה דברים. תשואות, כמובן ביצועים זה מה שהלקוח בשורה התחתונה מצפה לו, אבל גם אני חושב שבנינו מותג חזק בהקשר, גם פרסומים שהחשיפה בכלי התקשורת, פרסומים שעשינו, אני אישית הופעתי בכלי התקשורת לא מעט, וגם בזכות המוניטין שיצא לנו כחברה הוגנת, הגונה, עם רמת אתיקה גבוהה, שזה לפי דעתי חלק חשוב גם בהצלחה שלנו. כי העסק שלנו בנוי על אמון ועל אמינות, ואם אתה מזייף, אז אתה יכול לעשות אולי סיבוב מהיר ולהרוויח, אבל הדרך שלי תמיד הייתה להסתכל לטווח ארוך, ובניתי עסק לטווח ארוך, כשהפירות הגיעו, לא מוקדם, הגיעו יחסית מאוחר, ורפורמת בחר כמובן פתחה את השוק הזה.
כן.
פתחה את השוק הזה, אבל גם מצד שני גבתה מחיר מאוד כבד, במונחים של רגולציה ושל תחרות.
כן, תכף נדבר על זה, אבל הזכרת את המיזוג עם דה שקרה בשנת 2013, המיזוג הגדול שבעצם יצר חברה הרבה יותר גדולה, ואתה יודע, בד בבד עם המיזוג הזה, היו גם פיתורים, נכון? של 200 איש, משהו
לא,
כזה?
לא, ממש לא, זה מה
שכתוב אגדה אורבנית. בעיתונות. אוקיי.
לא יודע, אגדה אורבנית או לא, אבל זה מה שהיה כתוב בעיתונות, לא. מה שקרה במיזוג בין מיטב ודש, לכל אחת מהחברות היו בערך 400 וקצת עובדים באותו מועד. היינו חברות מאוד דומות גם בפעילויות שלנו, גם בהיקף הפעילויות. דווקא מי ששילם את המחיר של הפיתורים היו בדרך כלל דווקא אנשים בדרגות היותר גבוהות, מכיוון שאם יש לך פעילות של ניהול קרנות נאמנות, ולדש יש את אותה פעילות, אז ברור שאין שני מנכלים, אחד מהם צריך ללכת הביתה. אז זה היה דווקא ברמות האלה, ברמות של העובדים האחרים, מה שאנחנו עשינו זה פשוט, אני לא יודעת כמה אנשים מרים לזה, אבל בשוק ההון שיעור התחלופה הוא, אני חושב שאין הרבה ענפים שיעור התחלופה הוא כל כך גבוה. גם בגלל סטודנטים שנכנסים, בין שזה שירות, תפעול, עבודות סטודנטיאליות שמתאימות לסטודנטים, מבחינת שעות ודברים אחרים, בסך הכל נאלצנו לפטר סדר גודל, אם אני זוכר נכון, אבל בוודאי לא טועה בהרבה, סדר גודל של 40 עובדים. כל השאר נחסך, ירדנו ממצבת העובדים, כל השאר אבל נחסך כתוצאה מפרישה טבעית, שלא מילינו את המקום שלה. ובמקביל גם פנינו לפעילויות נוספות, רכשנו, עשינו עוד פעילויות עסקיות, וכיום לצורך הדוגמה, מה-800 שהיו ערב המיזוג בשתי החברות, ונגיד ירדנו ל-700 ומשהו, היום יש 1,000 עובדים במיטב דש, כתוצאה מזה שיש פעילויות גם נוספות.
כן, טוב, בוא נדבר קצת על שוק ההון, אני לא רוצה כן. להלעות פה את מי שמקשיב לנו ביותר מדי מושגים מקצועיים, אבל ברמת המקרו, אתה חושב ש... שוק ההון מאוד השתנה לאורך השנים האלה, נכון? ואם אתה צריך להצביע על השינוי, המהותי ביותר, מהו? מה? רגולציה שהפכה להיות הרבה יותר, שתכף נדבר עליה, גם על הצדדים הפחות חיוביים שלה, אבל זה השינוי המרכזי לדעתך שקרה בשוק?
רגולציה היא תוצאה של וקום שהיה קיים בתחילת הדרך, וחלק ממנה נדרש באופן משמעותי מאוד, למשל חוק הייעוץ של ניהול תיקים כולל להשגת רישיון, ברור שאי אפשר בלי זה. או שינוי חוק קרנות הנאמנות שהיה משנת הרפפו, כן, ומיושן ולא מתאים לשום דבר וכו'. אבל אם אתה שואל אותי מה היה המפץ הגדול, השינוי הגדול היה רפורמת בחר, חד משמעית. כמי שסבל מהחנק שעל הבנקים, שלא היססו להשמיץ כל בית השקעות באשר הוא, לאו דווקא אותנו, והזהירו לקוחות לא לקנות קרנות נאמנות שלנו, כי חס וחלילה מחר אנחנו נברח עם הכסף שלהם לדרום אמריקה, ועוד דברים מהסוג הזה. זה היה שוק מחניק שהיה קשה מאוד לפעול בו. רפורמת בחר שחררה את כל החסמים האלה, עשתה סדר בשוק ההון.
היא לא הבהירה את העוצמה שהייתה לבנקים, לפחות חלק גדול מאותה עוצמה לחברות הביטוח, ובעצם...
חלק כן, אבל יש הבדל עצום בין הכוח של הבנקים לפני רפורמת בחר, לכוח של חברות ביטוח אחרי רפורמת בחר. משום שבבנקים אתה מרגיש הרבה יותר לקוח שבוי של הבנקים, הבנקים יכולים להפעיל עליך הלקוח מנופי לחץ שאין לחברות הביטוח. זאת אומרת, אתה נזקק להלוואה, אתה נזקק להלוואה, אז בוא תקנה את קרן האמנות שלי, או את מניית הבנק שלי, כמו שהיה בשנות ה-80, מה שהוביל למשבר מניות הבנקים שהיה אירוע בהחלט.
אתה רוצה שיהיה לך משיכת יתר, אז בוא תשתח חשבון השקעות.
כן, אתה בידיים של הבנקים, ולחברות הביטוח אין את מנופי לחץ האלה, כך שהדמיון הוא לא קיים. מה שכן, הוא הבהיר, ניהול נכסים מהבנקים לחברות הביטוח, כי חברות הביטוח קנו חלק קרנות נאמנות של הבנקים וחלק תקופות הגמל, ובנוסף קנו לא מהבנקים אלא קנו מהמדינה את קרנות הפנסיה ההסתדרותיות.
כן.
אז נכון שלחברות הביטוח יש הרבה כוח היום, אבל לא אותה עוצמה שהייתה ועדיין יש, אגב, לבנקים גם היום.
אתה חושב שבשוק ההון היום יש פחות שחיתות מאשר הייתה בעבר?
הייתי אומר את זה ככה. שחיתות הייתה תמיד, ולא רק בשוק ההון. גם בימי מפאי הליזים הייתה שחיתות, וכולל שרים שנתפסו בדברים שונים. ואני חושב שהשחיתות במדינה היא במגמת עלייה. זאת אומרת, לא רק שמגלים יותר, זה ברור שהיום הדברים יותר חשופים לתקשורת ולתחקירנים וכולי, מאשר פעם, אני חושב אמיתית, וזה אחד הדברים שהכי מציקים לי, שרמת השחיתות עלתה. אני מדבר עכשיו ברמה עדיין לא של שוק ההון
ברמה הלאומית.
כשהציבור אפילו מוכן לבחור ראשי ערים שהורשעו בפלילים, פעם נוספת לבחור בהם, מדוע? כי הוא נניח אותו ראש עיר, הוא ראש עיר בולדוזר ומצליח, והעלה את רמת החינוך בעיר, ואנשים אומרים לעצמם, ואני שמעתי את זה לא פעם, נו, אז מה, אז הוא בסדר, הוא דאג לי, אז הוא גם לקח גם קצת לעצמו, מה נורא? אנשים לא מבינים שהשחיתות הזו בסופו של דבר תתנקם בכולנו, בארץ הדמוקרטיה. ולגבי שוק ההון, אני חושב שדווקא כאן רמת השחיתות ירדה. לא שהשוק הזה נקי. תראה, איפה שיש הרבה כסף, זה שני תחומים. זה בעיניי, זה שוק ההון והנדלן. ובשני התחומים האלה, אין מה לעשות. איפה שיש הרבה כסף, אנשים מתפתים, לא חזקים מספיק, או לא ישרים מראש הם מספיק, ומתפתים לעשות מהלכים כאלה ואחרים של שחיתות. אבל בשוק ההון דווקא, חלק מזה בזכות הרגולציה, חייבים לומר. יש היום רגולציה מאוד מחמירה, עם יכולת עקיפה, עם בית משפט כלכלי, עם רשות ניירות ערך הרבה יותר חזקה ממה שהייתה בעבר, למשל, ועם יכולות טכנולוגיות לגלות מהלכים לא קשרים של שחקנים בשוק.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי במינוח הראות שהמוטיבציה קיימת אפילו אולי יותר מאשר בעבר, אבל פשוט יש אמצעים יותר משוכללים, שומרי סף יותר מיומנים.
יש היום יכולת לנטר ולנטר, לראות כל מה שקורה. למשל, אם תיקח את 1994, משפט הדיסקונטאים המפורסם, שעשו, וחלקם שילמו על זה בבתי כלא, זה דבר שהיום היו מגלים אותו הרבה יותר מהר ממה שגילו...
בגלל הטכנולוגיה.
אז, בגלל הטכנולוגיה. כן.
אז והיום, פינה בחסות אתר מדרג. לפני מספר חודשים קמתי בבוקר, סיפור אמיתי, ירדתי מהמיטה ודרכתי בתוך שלולית שהגיעה לי עד הקרסוליים. חצי המוח שעדיין לא הספיק להתעורר, ניסה לשכנע אותי שהכלב עשה פיפי בסך הכל ושאפשר לחזור לישון. חצי המוח הערני יותר ציין שאין לנו כלב. צינור מים התפוצץ והציף את כל הקומה. לא נעים. צריך אינסטלטור דחוף. לפני 20 שנה הייתי פותח את דפי זהב ומסתכל על המגנטים של המקרר, אבל כדי למצוא בעל מקצוע היום, פשוט נכנסים לאתר מדרג.
המטרה היא פשוטה, לעזור לגולשים, למצוא את הבעלי מקצוע הכי טובים באמצעות דירוג.
זה נוחם אוחנה, מנהל האתר. פעם לא ידענו על איזה בעל מקצוע ניפול במרכאות, וקיווינו שבחרנו נכון. היום פשוט נכנסים לאתר מדרג.
הדירוג של העסק הוא ממוצע של 100 חוות האחרונות שהוא קיבל. עסק שהממוצע שלו יורד מתחת ל-8, יוצא אוטומטית באתר. הדירוג של העסק מתקבל בשלושה שלבים. שלב ראשון, שעסק פונה אלינו ורוצה להצטרף, אנחנו מבקשים ממנו רצף של לקוחות, מאומת מול מספרי חשבוניות וצילומי חשבוניות, כדי לוודא שהוא לא נותן לנו את רשימת החברים הטלפונים שלו. ואז אנחנו מצלצלים אליהם. אם אנחנו תופסים לפחות 5 אנשים, כל 5 ממליצים עליו, וכולם נותנים לו ציון סך הכל ממוצע של בין 8-10, הוא מתקבל לאתר. שלב השני, כל גולש לוקח את הפרטים שלו, אנחנו חוזרים אל הגולש הזה, מבקשים ממנו חוות דעת. שלב השלישי, אנחנו עושים בקרה חוזרת על אותו שירות.
באתר מדרג תוכלו למצוא יותר 500,000 חוות דעת של לקוחות שכבר השתמשו בשירותים של בעל המקצוע שאתם מחפשים.
הדבר הכי חשוב זה שכל חוות הדעת עולות לאתר. חוות הדעת הן קודש, לא נוגעים בהם.
עם 15 שנים בשטח וכ-4,000 בעלי מקצוע ב-68 ענפים שונים, היום פשוט להזמין בעל מקצוע. הצטרפו גם אתם למהפכה.
זה בעיניי חוכמת ההמונים במיטבה.
חפשו מדרג בגוגל והורידו את האפליקציה לאייפון או לאנדרואיד.
עושים עסקים עם חגי גולן.
תגיד, אתה, שאתה מזכיר את השחיתות הזאת, אתה בעצמך נתקלת בשחיתות לאורך השנים, ממש משהו לידך, קרוב אליך, לאורך השנים שלך בשוק ההון הישראלי?
תלוי גם אתה קורא שחיתות, לא הייתי אומר שחיתות, אבל עניינים של יותר אתיקה, כמו דברים של שאנשים לא מתנהלים בצורה אתית. להגיד שהייתי עד למעשה שחיתות? לא, לא. אני אגיד לך גם עוד משהו. המשרד שלי היה ראשית הדרך ברמת גן, כמו שאמרתי, בביאליק, כשהבורסה התנהלה כבר באחד העם, הבורסה של אחד העם הידוע. ותמיד שאלו אותי, בשנים הראשונות, אני נזכר עכשיו, למה אתה לא יושב בתל אביב, קרוב לזה, כולם מדברים עם כולם וכולי, זה אז בכלל היה מסחר בשיטה אחרת לגמרי, לא בטכנולוגיה של היום וכולי. ואני אמרתי, דברים שרואים מרחוק, רואים הרבה יותר טוב מאשר מקרוב, אני לא רוצה להיות חלק מהביצה הזו, כי כשאתה נכנס לביצה אתה מתחיל להתלכלך. אני שמרתי על עצמי, נאמר את זה ככה, אני אמרתי לעצמי מ-day one, צבי, אתה רואה את עצמך כאדם ישר, אבל כשאתה מתחיל עכשיו את העסק החדש הזה, אתה צריך להיות סופר ישר, וגם אתיקה בעיניי זה חלק מהותי מהעניין, לא רק החוק, כי אתה לא בא לעשות פה סיבוב של כמה שנים ולצאת מהביזנס. אפשר גם להרוויח לפעמים בסיבובים כאלה, אני לא אומר שלא, אבל זה לא אני. ולכן אני לא רוצה, להתקרב לדברים האלה של מידע פנים. עבירה של מידע פנים אז הייתה, גם קיים היום, אני לא אגיד שלא, אבל בארצות הברית בכלל זה כמעט, נהיה כמעט חוקי שם.
איך באמת כבעלים של חברה כזאת עם השנים מצליחים לבחור אנשים שלא יימעדו? אתה יודע, כי כמו שהיו מעידות בחברות אחרות, מן הסתם, מה זה מזל שזה, שאותו מנהל שעבד בחברה מתחרה שלך, הוא לא עבד אצלך, זה רק עניין שמזל או שזה מעבר לזה?
תראה, ככל שהחברה גדלה, היום אנחנו חברה של 1,000 איש, לבוא ולהגיד לך, תשמע, לא יכול לקרות אצלו מקרה של שחיתות, או של שימוש במידע פנים, או עסקאות מתואמות, או דברים מהסוג הזה, להגיד לך שזה לא יכול לקרות? אני לא אגיד את זה, כי אני לא בוחר גם היום את האנשים. אני יכולתי לבחור את האנשים, כל עוד החברה, ולראיין אותם בקבלה, כל עוד החברה הייתה סרגול של 100 עובדים. ברור, זה גם לא תפקידי היום, אבל אני יכול להגיד שלפחות בתקופה שהחברה הייתה יותר קטנה, כן, אז הבחירות התבסס, זאת אומרת, אדם מוצלח ככל שיהיה ומוכשר ככל שיהיה וידן ככל שיהיה, אם היה לו איזשהו פאק של אתיקה, אז אני לא לקחתי אותו לעבודה. אני העדפתי אדם טיפה פחות זה, אבל אדם ישר. עכשיו, היום אתה שואל אם מזל או לא מזל. יכול להיות שחלק מזה בגודל הנוכחי זה מזל, אבל אנחנו גם נוקטים הרבה מאוד אמצעים כדי למזר את האפשרות הזו. למשל, כל עובד חדש בתפקיד רגיש היום, שנגיד רוצה להיות מנהל השקעות, בתיקי השקעות, קרנות נאמנות, לא משנה, גופות גמל, או כל סוחר בניירות ערך שמבקש לעבוד אצלנו, עובר מבדק של פוליגרף, ועובדים קיימים, משכבר הימים, כמו שאומרים, עוברים מבדקים לא של פוליגרף, אבל מבדקים אחת לאיזה זמן, מדגמים, ולפעמים לא מדגמים, של אמינות, שיש היום כל מיני מכשירים טכנולוגיים כאלה, של שאלונים אינטרנטיים שאתה צריך לענות עליהם מהר, והם בודקים מידת ההתאמה בין תשובות לשאלות שונות וכדומה, אז אנחנו עושים את זה.
כן. כן. אתה יודע ששחיתות היא פעמים רבות, יש כאלה שיגידו שהיא תוצאה של הקפיטליזם הלא מרוסן. בסדר, אני אגדיר את זה ככה. ואתה אמרת לו מזמן שהקפיטליזם של הדור האחרון בישראל התאפיין בחוסר איזון, הגדרת את זה. למה התכוונת?
חוסר איזון בעיניי זה מילת מפתח, או איזון זו מילת מפתח בחיים האישיים שלנו. איזון בין משפחה ועבודה ופנאי וכל הדברים האלה וכדומה, וזה נכון גם לגבי החיים העסקיים. ברגע שאין איזון, מישהו, ולפעמים יותר ממישהו, משלמים מחיר. ומה שאני מתכוון, מה שנכון בחיים אישיים, מה שנכון בחיים של הפירמה, נכון בעיניי גם בחיים של הכלכלה והמקרו בכללותו. ומה שאני מתכוון הוא שהקפיטליזם ב-20-30 שנים האחרונות, בעולם בכלל, לאו דווקא בישראל, הלך והקצין על חשבון לטובת שכבה צרה של בעלים, מנהלים במשרות מפתח.
טייקונים.
טייקונים, בלי שום פרופורציה ליכולות שלהם. ראינו את כל הטייקונים שכל סוד ההצלחה שלהם נבע מזה שהם השתמשו בכסף של אחרים. מינפו את עצמם. בסוף הסתבר שמינפו את עצמם לדעת, כן? אבל, וזה היה חוסר איזון בין השימוש באמצעים שלך לבין השימוש באמצעים של הציבור. וזה הלך רחוק מדי, וזה התבטא מאוד חזק, למשל, בשכר הבכירים. בתקופה של הפלאפונים שעלה לך, פלאפון חודשי, 400, 500, 600 שקל לחודש, המנהלים שם חגגו, אבל לא היה לזה שום קשר, פשוט הרגולציה עד אז הגן עליהם. ולא היה לזה שום קשר ליכולות שלה. או בחיל, שהמשכורות עלו מאוד חזק, כאשר, וקיבלו הצלחה בונוסים, כשמחיר הברום והאשלג עלו, בלי שום קשר ליכולות של המנהלים. וזה קיבל ביטוי ב-2011, דבר שלי היה מאוד ברור שיקרה, פחדתי שיקרה אפילו בצורה הרבה יותר קשה ואלימה ממה שקרה באמת.
אתה מדבר על המחאה החברתית, כן.
המחאה החברתית, בקיץ יולי-אוגוסט 2011, כן.
הזכרת את הנושא הזה של הטייקונים, אבל דווקא בעניין שלהם התבטאת ואמרת שהיה הרבה פופוליזם בעניין של הנפילה שלהם, והנזק היה קטן בהרבה ממה שתואר בתקשורת.
נכון. הנזק לא כרגע במובן המוסרי וכו', אלא הנזק הכלכלי, שאתה פורט את זה לפרוטות. הנזק שנגרם לחוסכים באפיקי ההשקעה השונים, במכשירי ההשקעה השונים, סליחה, כמו קרנות נאמנות, ובעיקר בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים וכו', היה זהיר, ובשברירים של אחוז, אם אתה מצרף את כל ההסדרים שהיו, הסדרי חוב, אל תשכח שחלק לא היה פשיטת רגל שלא קיבלת כלום, חלק היו איזה כמו אפריקה, ישראל בימים
תספורות למיניהן
תספורות, כן. המחיר של התספורות זה עשה הרבה רעש תקשורתי ובצדק, אין לי בעיה עם זה, כי אלה היו נושאים מהותיים מאוד, אבל הנזק במונחי תשואה בסוף זה שברי אחוזים. עכשיו, אתה לא יכול לנהל השקעות, צריך לזכור את הדבר הכי בסיסי, אתה מנהל השקעות כדי לנהל את ההשקעות באחריות ולהשיג תשואה ללקוחות. כדי להשיג תשואות ללקוחות, אתה, אין מה לעשות, גם אם הלקוח מנהל בעצמו, וגם אם אתה מנהל לו, אתה חייב לקחת רמה מסוימת כזו או אחרת של סיכון. רמת הסיכון שהמשקיעים מוסדים לקחו לעצמם, הייתה מאוד נמוכה. זה, הייתה רמת סיכון, והם שילמו מחיר, הציבור שילם מחיר, על הסיכון שלקחו, אבל אין מה לעשות, אתה לא יכול להשקיע בלי, אין השקעה בכלל, אין חיה כזו, השקעה בלי סיכון. אתה יכול לשים את הכסף שלך בנק למסחר, ולגלות מחר שהוא פשט רגל, והמדינה מתנערת מהתחייבותה. אגב, אמיתית, בבנק למסחר, מי שהשקיע הרבה כסף בפקם שם, מעל 5 מיליון שקל, גילחו לו התספורת הראשונה, אגב, אנקדוטה עשתה המדינה בנושא הזה, כן? אחר כך באגרסקו, והיו גם, אבל אין השקעה בלי סיכון. אתה שם פקע בבנק, גם יש לזה סיכון.
אבל מה שאתה אומר זה שהנזק הישיר, מהנפילות של הטייקונים במינוחים של
זה עשה הרבה רעש תקשורתי ובצדק, אבל בסוף, בשורה התחתונה במערכי תשואה, זה לא הגיע לאחוז וגם לא לחצי אחוז מהסך.
אבל לא צריך להטריד אותך יותר הנזק, נגדיר את הערכי או הנזק ה...
הקדמתי ואמרתי שאני רגע מתעלם מהנושא המוסרי, קראתי לזה, הערכי. בוודאי שזה מטריד אותי, אין שאלה. חוסר האיזון, עוד פעם, חוזרים לו את המילה, נבע מזה שמשקיעים גדולים, טייקונים, כמו שאתה קורא להם, השתמשו בכסף לא שלהם, שלטו בשרשור, בשורה של חברות בשרשור, שבסוף אחוז ההחזקה שלהם בתחתית הפירמידה הייתה 8-10%, כמו במקרה של נגיד בזק כזו או חברות אחרות, וזה יצר עליהם לחץ לקחת דיווידנדים בשביל לחסות את המינוף ואת ההלוואות שהם לקחו על עצמם, ובאמצע יש תמיד את הסיכון של הרעה העסקית ושל רגולציה וכו', והיו גם נפילות שנבו גם בכלל מדברים שכיום נחקרים ברמה, במישור הפלילי בכלל. אז כן, בוודאי שמטריד אותי, אני חושב שזה לא נכון להגיע למצבים כאלה, והעניין של הפירוק הפירמידות בהקשר הזה, יש לו גם חסרונות, אבל פירוק הפירמידות עשה שירות כן טוב כדי להימנע מדברים כאלה בעתיד. כן.
אתה פעיל בארגון שנקרא קפיטליזם קשוב, נכון?
נכון. אז
קודם כל, תכף תסביר מה זה, אבל מה זה אומר? בעצם שהקפיטליזם הקלאסי שאנחנו מכירים לדעתך נכשל?
הוא לא נכשל, היו לו הרבה מאוד הישגים. הקפיטליזם בא ביחד למעשה עם הגלובליזציה. הגלובליזציה היא חלק אינטגרלי מהקפיטליזם, וזה בא ביחד, והקפיטליזם ללא שום ספק העלה את רמת החיים ביבשת אפריקה וכו', והעלה את תוחלת החיים וכו', וביער את הבערות, אחוז האנאלפביתיות, לפני 30-40 שנה במדינות רבות היה קרוב ל-80%, היום אחוז האנאלפביתיות באותן מדינות הוא 10-15%, אין ספק בכלל שהקפיטליזם הוא נתן ערכים מאוד חיובים לאנושות, והתחרות זו נשמת אפו, אפשר לומר, של הקפיטליזם, אבל הוא באיזשהו מקום סטה מהדרך, יצר אי שוויון מאוד מאוד גדול, כמו שהזכרנו מקודם, והלך, הקצין מאוד, אם תרצה, ימינה לצורך העניין הזה, ויצא מאיזון, פשוט יצא משיווי משקל, יצא מאיזון. והיום למשל, כשאנחנו מדברים על טראמפ או מלחמת סחר ודברים מהסוג הזה, בעצם אני רואה בבחירה של טראמפ, בעצם הבחירה שלו כנשיא, ביטוי למה שנקרא המרד נגד הגלובליזציה. כי המהות של המדיניות שלו היא בעצם לשנות את הסדר הקיים. איזה סדר? הסדר הקיים שנוצר בעשרות שנים האחרונות. עכשיו, הדרך שהוא פועל בה, לדעתי, היא לא נכונה, אבל זה לא האישיו. אני אומר, אתה חייב לייצר קפיטליזם מאוזן, קפיטליזם שפוי, קפיטליזם, כמו שאתה אומר, קשוב, שיהיה קשוב לא רק לאינטרסים של הטייקונים, אלה ששולטים בחברות וכו', אלא גם לאינטרסים של בעלי המניות האחרים, בעלי המניות מיעוט, של העובדים, כמובן, של הלקוחות, של האנושים. אתה חייב לאזן בין האינטרסים.
ואת זה אתה עושה מן הסתם בעיקר באמצעות רגולציה, לא?
גם, קודם כל זה עניין ערכי. עניין שאני רואה אותו כעניין ערכי, זה עניין של DNA וכו'. ואנחנו בעצם מנסים במסגרת הקפיטליזם הקשוב, שהתארגנו כמה אנשי עסקים, לשכנע אנשי עסקים נוספים לחבור אלינו, כדי לגרום להתנהלות אחרת, לנורמות אחרות בסביבה העסקית. יעזור לנו מאוד אם הרגולציה תיתן לנו רוח גבית, איך חוק החברות היום מכוון חברות להשאת רווחים, למקסום רווחים, וזה לא כתוב בחוק, בחוק החברות, אבל זה בעצם בפועל מכוון את המנהלים להשיג רווחים מה שיותר מהר, כמה שיותר ומה שיותר מהר. וזה בא לחשבון דברים אחרים. המקרה של טבע, למשל, זה דוגמה טובה לחברה שהזניחה את הטווח הארוך, הקריבה אותה, או לטובת התוצאות של הרבעון הבא. וזו גישה עקומה. אגב, רון באפט, אגדות וול סטריט, לאחרונה פרסם מאמר עם אדם נוסף, שהוא תוקף את הנוהג הזה, שחברות בוול סטריט לפרסם יחד עם הדוחות הרבעוניים שלהם תחזית לרבעון הבא, כי זו הסתכלות שמחנכת את הציבור להסתכל לטווח קצר. אז יעזור לנו מאוד אם החוק ישתנה, ואנחנו עובדים על זה, אני עובד על זה ברמה אישית לא מעט, שכנע חברי כנסת וליזום הצעת חוק שתביא לשינוי חוק החברות באופן כזה שלא יתפרש שמטרת פירמה זה להרוויח מהר וכמה שיותר מהר, אלא להסתכל לטווח ארוך ולא לדאוג רק לאינטרסים של בעל המניות ששולט בחברה, אלא להתחשב באינטרסים של כל שאר האחרים.
כן. אפרופו בעלי מניות, מתי נכנס בנך אבנר לעסק?
אבנר נכנס לעסק, אבנר נולד ב-1974, שנתיים אחרי שהתחתנתי, והוא נכנס לעסק ב-1980, שנה אחרי שמיטב קמה. כשאני אומר נכנס לעסק, אני מתכוון באמת, כלומר, הוא עבד חודשיים בשנה בחופשת הקיץ, פחות או יותר, עבד בעבודות של הדבקת בולים וכו', וגריסת ניירות מטעמי סודיות, נקרא לזה, וכל שנה הוא התמיד בזה, ולפני הצבא הוא עבד, כמובן, ואחרי הצבא הוא חזר, והוא בעסק, אפשר להגיד, כמעט ספג את זה, מ-day one.
זאת אומרת שזה בעצם כניסה טבעית של בן ממשיך בחברה משפחתית.
ממש, כן. מקרה קלאסי כזה, אני לא מכיר הרבה מקרים שזה התחיל כל כך בגיל צעיר, אבל כן. הוא בגיל 18 לפני הצבא, ידע לא הרבה פחות ממה שאני ידעתי בגיל 40.
ומה אתה עונה לכל אלה שאומרים לך שאתה מקדם את בני המשפחה שלך בתוך העסק?
מזכיר לי נשכחות. הנושא הזה של מה שנקרא נפוטיזם, שקיים בהרבה מאוד אגב חברות ממשלתיות כמו רשות שדות התעופה ומקומות אחרים, בהסתכלות שלי זה מהלך מאוד טבעי. קודם כל, כל זמן שהייתי חברה פרטית, כן? אז בכלל אין שום בעיה, נכון? כי חברה פרטית זה חברה פרטית. איך נהייתי חברה ציבורית? בכלל לא אימפקתי את המניות בבורסה. נשאבתי במרכאות להיות חברה ציבורית בעקבות המיזוג עם דש, כי דש הייתה חברה ציבורית. עכשיו, אבנר חי את העסק, הוא היה מנכ״ל מיטב עוד לפני המיזוג, כמה שנים לפני, לא בזמן המיזוג, והוא בעל יכולות יוצאות מהכלל, לא רק בתחום העסקי אגב, הוא תורם סדרתי ופעיל חברתי באינסוף דברים. ואדם מאוד מוכשר, והוא פשוט דרוש לעסק. כל המיזוג עם דש לא היה יוצא לפועל, אלמלא הוא. כל המיזוגים והרכישות, עשינו למעלה מ-15 עסקאות מ-2005 עד היום, הוא עשה אותם, לא אני. אני הייתי ככה בנקודות צומת שהיה צריך להחליט משהו.
אתה אומר מה שאתה אומר לי במילים אחרות, שהוא הוכיח את עצמו, וזה שהוא במשפחה לא צריך לעבוד לרעתו.
ואני רוצה להגיד לך שגם ביתי וגם אחותי שהיא בעסק, בגלל כל מגבלות הרגולציה, ואני לא רוצה להתחיל להביא את זה לאספות כלליות, כי אפשר, אבל מקבלות שכר מתחת לממוצע במשק, כי זה התנאי. אם אתה רוצה להשיג אספה, אם אתה רוצה לשלם משכורת סבירה, אז אתה צריך את אישור האספה הכללית. אם אתה לא רוצה עכשיו להביא את זה לאספה הכללית, כי אתה לא מעוניין בכל הדיון מסביב לזה, אז אתה משלם שכר מתחת לממוצע, וזה מה שקורה היום.
כן. תשמע, לפני שנתיים חתמתם מיטב דש על הסכם למכירת החברה לקרן סינית, סכום אדיר, נכון?
כן.
הרבה מעל המחיר בבורסה באותה תקופה. והשאלה שהיא, למה למכור בעצם? למה קיבלתם את החלטה למכור? אקזיט? בעצם לעשות אקזיט? לבוא ולהגיד, יש לנו כאן הזדמנות, מחיר נהדר?
תראה, קודם כל זה לא קרן סינית, אני רוצה לתקן טעות, זה קרן שהיו בה שני סינים, בעלים של ה-GP, מה שנקרא, של הקרן פרייבט אקוויטי הזו, היו בה שני גרמנים, המנכ״ל היה אמריקאי. אז זה לא קרן סינית. חלק מהכסף בא מסין לקרן עצמה. לחלק מהמקומות אחרים.
אז סתם התעקשו לקרוא לה כאן בישראל, להגדיר אותה קרן סינית?
זה מתאים לכותרות העיתונות, וצבעו אותה בצבעים של סינים, אבל היא לא הייתה סינית, ודאי לא שייכת לממשלת סין, וכל הפחדים האלה שישנם. אבל עצם העניין, העניין הזה התגלגל די במקרה, צריך לומר. אנחנו לא באנו ושמנו את מיטב דש על המדף, ממש לא. הגיע אליי איזה ישראלי, שאני מכיר אותו עוד מימי רפורמות בחר, ואמר לי, יש פה איזה גרמני אחד שבא ליום וחצי, הוא רוצה ללמוד את שוק ההון, להכיר את שוק ההון, אם אתה מוכן להיפגש אותו, קצת לספר לו על שוק ההון. אוקיי, ישבתי חצי שעה, זה היה מאוד לחוץ, חצי שעה הסברתי לו, כבר חודשיים קיבלתי טלפון מאותו בחור ישראלי, הוא מעוניין לשבת איתך עוד פעם, הוא התחיל להתעניין במיטב דש עצמה. אמרתי, בסדר, בואו נשמע מה הוא רוצה. עכשיו, תזכור שאנחנו חברה ציבורית. עכשיו, המסע מתן התחיל בזה שהוא חשב לקנות החלק של הציבור, ולהיות שותף איתנו. לא דובר בהתחלה מיד על הדבר הזה, אבל מהר מאוד, וזה אופייני לקנות פרייבט אקוויטי, פרייבט אקוויטי רוצה את כל ה-100%. שלוט ורצוי 100%. ואז הם באו עם הצעה כזו שהם יקנו בעצם את כל המניות. ואז זה הציב לי, וגם לאבנר הבן שלי, דילמה מאוד קשה. מדוע? ראשית, אנחנו לא חשבנו למקום, to begin with, כמו שאומרים. אז לא היינו מוכנים, נקרא לזה, נפשית למהלך כזה. שנית, אם לא היה לי בן בעסק, היה לי פחות התלבטות. ברגע שיש לי בן בעסק, ההחלטה במידה לא קטנה עוברת אליו. תגיד לי, אתה בני, מה אתה, אתה רוצה להמשיך, או לפתח את העסק אחריי, או אתה חושב שיש לך מטרות נוספות בחיים לממש, ואתה רוצה לעשות מהלך. הייתה התלבטות מאוד קשה. מעבר לזה, הייתי צריך להסתכל לא רק על עצמי, הייתי צריך להסתכל על עוד שני דברים. אחד זה המשפחת ברקת, שהיא שותפה שלי, שהיא לא מייסדת, אין לה את הסנטימנטים האלה שיש לי כעסק בין 40 שנה בשנה, ואנחנו נחגור את ה-40. הייתי צריך להסתכל גם עליהם, והתנאי היה מכירת כל החברה. אז אם אני מסרב, אז אין עסקה. נקודה. דבר נוסף, אני חברה ציבורית, ואז אני צריך להסתכל גם על בעלי מניות אחרים. אם באים ומציעים לך עסקה במחיר יותר מכפול ממחיר בבורסה, זה אני לא יכול להגיד לא רק כי זה לא מתאים לי, אני צריך להסתכל גם על אחרים. רגע, למה דחית את העסקה? יש 40% מהמניות בידי הציבור, כן? ברור שיש לי זכות לסרב, אני לא מוכן למכור את המניות, אבל יש פה איזה אלמנט אחר. הציבור יכול היה להרוויח מזה ולהרוויח מזה הרבה אם העסקה הייתה יוצאת לפועל. וגם העובדים, אנחנו בזמנו, כשעשינו את המיזוג, חילקנו 7% מהחברה כאופציות לכל העובדים. כל העובדים מעל ותק של שנה. ונתנו חלק גדול מאוד דווקא לעובדים מהשורה לא הראשונה, אלא דרגי הביניים נקרא לזה ומטה. היה ברור לנו שברגע שתהיה הידיעה הזו, תתפרסם הידיעה שיש פה הצעה במחיר גבוה, מחיר המניה יקפוץ, העובדים יוכלו לממש את זה ברווח של מבחינת העובדים, זה היה כמה משכורות. ובאמת, בסופו של דבר העסקה לא יצאה לפועל, והיחידים שהרוויחו מהעסקה שלא הייתה, היו העובדים. כי כל שאר בעלי המניות...
למה בעצם היא לא יצאה לפועל?
היא לא יצאה לפועל משום שהיה איזה סיבוך משפטי של הקרן עצמה, של חלק מבעלי המניות בקרן, שהיה ברור לנו שזה יגרר מטבעם של תהליכים משפטיים, תביעה שהוגשה נגדם, זה יגרור הרבה זמן, זה יימשך, ואז ניסינו לבנות איזושהי קונסטרוקציה כזו, שהם ישנו את ה... את המודל, את מודל ה-GP שלהם, מודל הניהול שלהם, חברת הניהול, באופן שהיושב ראש יהיה ישראלי, וזה היה אמור להיות פוגל, זה גם פורסם, אהרון פוגל, ואחרי שהם בחנו כמה מועמדים כאן, ובאופן כזה שהשליטה בגוף החדש לא תהיה בידי שני אנשים שנתבעו שם. שהסתבכו בתביעה משפטית, שעוד יכולה לקחת שנים.
זאת אומרת, אתה...
בקיצור, הם בסופו של דבר עמדו ב-95% ממה שביקשנו, אבל ה-5% שבה הם לא הצליחו לפתור את הבעיות, היה ברור לנו שהרגולציה לא תאשר את זה, למרות ש-95% הם הלכו לקראתנו, לקראת הרגולציה בעצם, ולכן זה אפילו לא הגיע לרשות שוק ההון.
ואתה... אין שום קשר...
אנחנו ביטלנו את העסקה בעצם.
ואין שום קשר לעובדה שהם... או שהוגדרו על ידי לא מעטים כאן כסינים?
למה?
לעובדה שהעסקה הזאת לא התממשה בסופו של דבר.
אני לא יכול להגיד את זה, כי זה לא הגיע לרגולטור בכלל. זאת אומרת, המבחן היה... אם לשפוט לפי הניסיונות של חברות אחרות כמו הפניקס, אז יכול מאוד להיות שגם אם הם היו הולכים על 100%, רק בגלל זה שחלק מבעלי המניות שם היו סינים, יכול להיות שהייתה פוסלת את העניין. אבל זה פשוט לא הגיע לשולחן.
אתה יכול להבין את החשש, נגיד שכן זה היה מסתדר מבחינת החוזה ביניכם, ואכן הרגולטור היה פוסל את זה בגלל העובדה שחלק מבעלי המניות הם סינים, אתה יכול להבין את ההתנגדות שלו?
לא, ממש לא. היום קל לי הרבה יותר לדבר על זה, כי אני לא... זה לא על הפרק.
למה לא? אתה יודע, יושבים אצלכם כספים, פקדונות, תוכניות פנסיה, קופות גמל. לא,
פקדונות אין לנו, כי זה הכל בבנק.
אוקיי, אז תיקים וכל מיני כספים רבים של הציבור, וזה לא נראה לך הגיוני שיבוא רגולטור ויגיד, אני לא סומך על איזשהו גוף סיני שיהיה הבעלים של הכסף הזה?
תגיד לי מה הוא יכול לעשות עם הכסף, ואז אני... למשל, מה הסכנה? איפה הסיכון?
תשמע...
לדוגמה.
לא יודע, אתה יודע, עובדה שגופים סינים לא הורשו לרקוח, כפי שאמרת בעצמך, חברות ביטוח ישראליות, דברים מהסוג הזה, בדיוק כמו אותם נימוקים.
תראה, אפשר להגיד, אל תיתן לאף חברה זרה, סינית או לא סינית, לשלוט. תלמד רגע, תסתכל על פריזמה. פריזמה זה לא היו סינים, נכון? זה קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית. ותראה מה קרה לפריזמה, וזה קרן שאחר כך התברר גם שראשיה היו נגועים בתופעות שחיתות, שוחד וכו' בארצות הברית. זאת אומרת, שחיתות יש בכל מקום, אבל מה שאני רוצה להגיד לגבי, והאמריקאים בזמנו פחדו פחד מוות מהיפנים לפני 40 שנה, והיום הם פוחדים פחד מוות מהסינים, האמריקאים בעצמם. אבל אותה קרן אגב, כמו שקראת לסינית שלא בצדק לטעמי, קיבלה אישור לפני העסקה איתנו בארצות הברית, לקנות חברה עם מידע עסקי רב, כן, עסקה של מעל מיליארד דולר, ושם יש רשות פיקוחית שצריכה לאשר את זה. ונתנו להם את האישור עוד לפני, יש לה 45 יום, נתנו להם את האישור אפילו קודם. לאותה קרן שאנחנו מדברים עליה. עכשיו, למה אני חושב שההסתכלות הזו היא לא נכונה? משום שאנחנו לא חברת ביטוח קודם כל, צריך להבחין. אנחנו בית השקעות. חברת ביטוח, יש התחייבויות, כן? והמשמעות של קריסת חברת ביטוח היא שונה לגמרי מאשר אם בית השקעות קורס. אם בית השקעות קורס, ואתה לקוח שלי, לא קורה לך כלום. החשבון שלך, נניח קרן נאמנות, או קופת גמל, או תיק השקעות, הוא בבנק. אתה חותם על תופס ועובר למישהו אחר, לבית השקעות אחר. אין לזה שום, אפילו פנסיה שנשמע כאילו סיכון, פנסיה, מה זה פנסיה? פנסיה זה ערבות הדדית בין החברים. לא קורה שום דבר אם הבעלות משתנה וכו'. עכשיו, מה הטענה? הטענה הייתה שהסינים או הזרים כלשהם יכולים עכשיו לנתב את ההשקעות לסין, לחברות קשורות אליהם שם בסין, נניח. אז זה דבר שקל למנוע אותו. הרשות שוק ההון דורשת היום שהיושב ראש של חברת הגמל והפנסיה שהיא אחראית עליהם יהיה ישראלי. שרוב חברי ועדת ההשקעות יהיה ישראלי. היינו מוכנים גם שיושב ראש החברה הציבורית שהיום הוא אלי ברקת יהיה ישראלי אחר. ולא, והם היו מוכנים שלא... לא איש מטעמם, בראש החברה שהם ירכשו אותה, כן? וכו'. אין יכולת אמיתית של גוף זר שנכנס היום בישראל להשפיע על קבלת ההחלטות בגוף, ואני אגיד לך יותר מזה. תסתכל רגע מה קרה בחברה כמו כלל ביטוח, שלא נשלטה על ידי גופים זרים, שלטה על ידי טייקון מקומי. תגיד לי, מי יותר יכול להשפיע? איש פנים פה שחי בחברה הישראלית הקטנה ובמליאה המצומצם הזה, יכול להשפיע על החלטות של מנהל השקעות בכלל ביטוח, הרבה יותר, ויש לו גם אינטרסים, מאשר גוף זר, שאין לו פה אינטרסים, מה יש לו?
תגיד, הייתה גזענות פה לדעתך? הבן שלך הגדיר את זה כגזענות.
יש בזה מידה מסוימת, כן, לפי דעתי שגזענות. לא שאני חסיד גדול של סין, יש לי הרבה ביקורת על כל המשטר שם וכולי, וכתבתי גם אמרים בנושא הזה, ואני כתב ממש בימים האלה גם על זה, אבל כן, יש בזה גזענות, כמו שהייתה גזענות אמריקאית נגד היפנים, שדיברו על מלוכסני העיניים שעומדים להשתלט על מנהטן וכולי, לפני 40-50 כן. שנה, סכנה צהובה כאילו.
כן. תשמע, אתה מתראיין הרבה פעמים בין הרבה נושאים כלכליים. אחד הנושאים שהתבטאת רבות בשנים האחרונות היה הנושא של מחירי הדיור. ואמרת שאנחנו בבועה שתתפוצץ והמחירים יצנחו. איפה טעית?
לא טעיתי.
זה עוד לא קרה.
תראה, לא אומר... בואו תבחין ככה. קניית דירה, אתה לא... יש ספקולנטים שקונים מנה היום ומוכרים אותה כעבור שבוע. יש ספקולנטים שקונים דירה משום שהם סבורים שהמחיר יעלה ומוכרים אותה בעוד שנתיים. אוקיי? טווח הזמן נגיד משתנה. אבל דירה למגורים, אתה לא קונה למגורים, להבדיל מספקולציה, אתה לא קונה לשנה או שנתיים. אתה קונה אותה תוך הסתכלות. גם אם אתה קונה אפילו לא דירה למגורים, השקעה לטווח ארוך ומזכיר אותה, אתה מסתכל על אופק של 15 שנים.
אוקיי.
Okay. ככה אני מסתכל על הדברים, כמו שאני מסתכל כל דבר בחיים, על העסק לטווח ארוך, והשקעות במניות לטווח ארוך וכו'. עכשיו, אני התחלתי לחשוב במונחים האלה שאתה מדבר עליהם, שהולכת, לא קראתי את זה בתך הבאה, אמרתי מחירים יקרים, אחר כך הגדרתי את זה יותר מאוחר כבר, התחלתי לדבר על זה בערך, אני חושב, 2013-2014. מאז עברו כמה שנים, המחירים עלו, ובתקופה האחרונה ירדו. אבל שוב, זה...
לא בדיוק ירדו, התייצבו, נגדיר את זה ככה. נעצרה עלייה, אוקיי. טיפה ירדו, אוקיי.
אני יכול לומר לך שבמחירי דירות, הפילוח של המדד המחירים הוא קצת מתאם, מהרבה סיבות, זה לא קל למדוד בכלל מחירי דירות. אל תשכח שדירות גם משתפחות או מזדקנות עם הזמן, זאת אומרת, מצד אחד דירות חדשות נותנות לך היום רמה... שלא הייתה לפני 20 שנה, ודירות קיימות ומזדקנות. ואני יכול להגיד לך שכל דירה היום שתנסה למכור היום בשוק, שמחירה מעל 4 מיליון שקל, יהיה לך קשה מאוד למכור. זמן המדף, כמו שמכנים את זה, יהיה הרבה יותר גדול ממה שהיה בעבר. דירות של 2.5 חדרים, 3, זה הולך יותר בקלות. עכשיו, כשאתה מסתכל ורואה, מה היו הגורמים, זה ניתוח מאוד מורכב מה שאתה שואל אותי, וכתבתי על זה כמה וכמה מאמרים. כשאתה מסתכל על מחירי הדירות, במונחים של מספר חודשים שבן אדם או משק בית, זוג, צריך לעבוד ולהסתכר, כדי להיות מסוגל להגיע בכלל לדירה, אתה מגיע לפחות 60% יותר ממה שהיית צריך לפני עשור, וגם החישוב הזה לא מדויק, כי החישוב מבוסס על זה כאילו שההוצאה היחידה שלך בחיים זה לקנות דירה, ואתה לא קם בבוקר ולא צריך לשלם חשבון טלפון וחשמל ומים. אז גם החשבון לא מדויק, אבל עכשיו, במונחי כוח הקנייה, מחיר הדירה עלה מטאורית. זה נבע משני גורמים מקרים, היצע וביקוש, חוסר איזון. אנחנו מגיעים אגב בדלת האחורית לאותו חוסר איזון, ברמת המקו, בין היצע וביקוש, yeah. שממשלות ישראל היו אחראיות למציאות הזו בזמנו, וריבית אפסית שניפחה את הערך של נכסים.
כן, אוקיי, הניתוח הוא מוכר, הוא ידוע, הכל בסדר, כן. אבל ההתפוצצות הבועה הזאת, כפי שאני קורא לה, זה עדיין לא קרה.
זה קרה במקומות אחרים, וזה יקרה גם פה. אני לא בהכרח, זה קרה למשל בספרד, זה קרה בארצות הברית, זה קרה במקומות שונים, זה יקרה גם פה, לאו דווקא בצורה של התפוצצות, כמו שאתה קורא לזה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולומר, נגדיר את זה אחרת, אני כן יכול לבוא ולומר שהתחיל פה תהליך שלפי דעתי יימשך, אלא אם כן, יכול להיות נסיבות שישנו את זה, זה תמיד העניין של הסתכלות, יש המון פרמטרים שמשהו, אם מחר לא יבנו דירות, אז שוב יהיה יצא נמוך ושוב, אבל ברמה הכלכלית, חד משמעית, מחירי הדירות הולכים לרדת, בכמה הם ירדו, ובאיזה קצב הם ירדו, כמו שאתה קורא לזה התפוצצות, משמעו, כאילו, מחר בבוקר,
או יציאת אוויריתית.
כל האוויר יצא מהבלון בבת אחת, אני לא בטוח יכול להיות שהוא יצא כמו בפנצ'ר לאט לאט, אבל זה הכיוון מהרבה מאוד סיבות, וחשוב מאוד שהמדינה תעשה את מה שהיא צריכה לעשות.
תגיד, אם אני שוקל לקנות דירה, אז היית אומר לי עכשיו, חכה?
כשהדברים עכשיו משודרים, כן, ביולי 2018, סליחה. כן, אני חד משמעית, נכון היום להמתין. שוב, אם אדם חייב מגורים לשם מגורים, לא כהשקעה, זה משהו אחר. כהשקעה, זה השקעה לפי דעתי גרועה, בוודאי בנקודת הזמן הזו, כי תזכור שא', התשואה להשקעה היא מאוד נמוכה, היא בין 2-3% לשנה. את זה אתה יכול לקבל גם משוק ההון, בלי סיכון גדול מדי. ושניים, תזכור שכמשקיע, אתה משלם 8% מס רכישה. 8% מס רכישה לוקח לך 3 שנים בכלל להחזיר את זה, כן. בדמי שכירות, ולך תדע אם יהיה לך למי להזכיר כל ה10 שנים הבאות.
מה אתה מאחל לעצמך לשנים הבאות, חוץ מבריאות?
כמובן שבריאות. יש אנשים שמאחלים לעצמם כסף, אני מאחל לעצמי בריאות. זו תובנה שלמדתי אותה, אגב, במהלך השנים, שיש אנשים שהכסף אצלם יותר משמעותי מהבריאות, אבל לא אצלי, ברוך השם. אז אני מאחל לעצמי בריאות. אני מאחל לעצמי בעיקר שהתחום הזה ימשיך לעניין אותי, התחום שאני עוסק בו, כי בלי שזה מעניין, אז זה לא זה. Okay. אני מאוד משתדל, וזה תמיד, לגוון את העבודה שלי בין מתן הרצאות, כתיבה, עיסוקים שוטפים, פגישות עם לקוחות, כי זה מה שהופך את המעניין, אני פחות עוסק היום בהשקעות השוטפות, ואני מאחל כמובן שהפירמה תמשיך לסקסס.
אני לתומי חשבתי שתאמר לי שאתה מקווה שתבוא הזדמנות נוספת לאקסיט, במקום ההזדמנות שלא יצא לפועל.
זה לא על סדר היום, אני שוב, אני, אתה יודע, אסור להגיד אף פעם never, לעולם לא. תמיד יכולה לבוא הצעה, ובתור חברה ציבורית, אני חייב לבדוק אותה, כי אני לא בעל המניות היחיד, אני מחזיק בסך הכל פחות מ-30%, וגם אלי, ברקת, המשפחה, פחות מ-30%, 40% בידי הציבור, אז אני אהיה חייב לבדוק אותה, אבל זה ממש לא בראש שלי ביום-יום הנושא הזה. אם תבוא פעם הצעה, כמו שבדקנו את ההצעה הקודמת, נביא גם אותה ונחליט אז, אבל, וזה, שוב, יהיה תלוי הרבה יותר בבן שלי מאשר בי, ההחלטה לכאן ולכאן.
צבי סטפאק, היה מעניין מאוד לדבר איתך, תודה רבה.
תודה לך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.